תאשור אולי, ואחת מהספרה. לפני שנקרא את את אותם חלקים בסיפור מרד אבשלום שיעמדו במרכז שיעורנו, נקדים שתי הקדמות קצרות. הסיפור אודות מרד אבשלום הוא אחד הסיפורים הארוכים ביותר בתנ"ך והדרמטיים ביותר בתנ"ך. יש מקום לשאול היכן בדיוק מתחיל, כדאי לפתוח את ספר שמואל ב', היכן בדיוק מתחיל סיפור מרד אבשלום והיכן הוא מסתיים. אם ניקח את ההגדרה המרחיבה, אז סיפור מרד אבשלום מתחיל בעצם בסיפור אונס תמר בשמואל ב' פרק י"ג, מכיוון שבסיפור על אונס תמר מתחילה העלילה להתגלגל בדרך של סיבה ותוצאה, שהתוצאה היא סיבה שוב ותוצאה וכן הלאה, עד שמגיע המרד עצמו. אני מזכיר לכולנו, אנחנו לא נוכל לקרוא את כל הפרקים האלה, בעקבות אונס תמר רצח אבשלום את אמנון. בעקבות רצח אמנון נכנס אבשלום לאיזשהו פרדוקס. עכשיו הוא הבן הגדול שאמור לרשת את כיסא המלוכה, אבל הוא פסול מלשבת על כיסא המלוכה בגלל שהוא רוצח אחיו. הוא גולה לגשור, ואחרי תקופה מסוימת דוד נשבר ומחזיר אותו לירושלים ומתפייס איתו. ההתפייסות הזאת של דוד עם אבשלום הכשירה את הרקע למרד אבשלום. אבשלום לא יכול היה למרוד באביו אלמלא הוחזר לירושלים, זה פשיטה, אבל גם כשהוחזר לירושלים ודוד לא רצה לדבר איתו במשך שנתיים, אבשלום לא יכול היה למרוד בתנאים האלה, כי הוא היה נחשב באותה תקופה לבן בלתי לגיטימי. הוא היה זקוק להתפייס עם אביו לא בגלל שהוא אהב כל כך את אביו, אלא בגלל שההתפייסות הזאת נתנה לאבשלום את הלגיטימציה בעיני העם, ואז הוא יכול היה להתחיל להכין את המרד. יוצא שפרק י"ג, אונס תמר ורצח אמנון, ופרק י"ד, תיאור שיבתו של אבשלום לירושלים והתפייסותו עם דוד, הם מבוא למרד אבשלום עצמו, כי המרד עצמו מתחיל רק בפרק ט"ו פסוק א', אבל אי אפשר להבין את המרד בלי לדעת את הרקע שלו, שמתחיל כאמור בפרק י"ג בסיפור אונס תמר. המרד מסתיים, תיאור המרד משתרע על פני פרקים ט"ו, ט"ז, י"ז וי"ח, וגם התחלת י"ט, ואז מתארים את תשובו של דוד לירושלים, שגם זה חלק מסיפור מרד אבשלום, וגם מרד שבע בן בכרי, גם הוא בפרק כ', גם הוא חלק מסיפור מרד אבשלום, כי הוא תוצאה ממה שאירע בחזרתו של דוד לירושלים, ואפשר לומר שמרד שבע בן בכרי הוא גם תוצאה של כל סיפור מרד אבשלום באופן ישיר. אם כן, נסכם. סיפור מרד אבשלום משתרע, הסיפור ברוטו, בואו נבדיל בין סיפור ברוטו לסיפור נטו, כי נטו סיפור מרד אבשלום תופס את הפרקים ט"ו עד י"ט, כן? ברוטו הוא מי"ג עד כ', 8 פרקים. סיפור בין 263 פסוקים. זה גדלים שבתנך אין כמעט. יש סיפור אחד יותר ארוך מזה, סיפור יוסף ואחיו, מתחילת פרשת וישב עד סוף החומש. גם מגילת אסתר, אני לא זוכר את ההיקף המדויק של פסוקים, אבל זה גם סיפור גדול. זה כמעט, זה דברים מאוד נדירים בתנך. סיפורים עם רוחב יריעה כזה, עם היקף פסוקים כזה, 263 פסוקים, זה מדהים. במה זה סיפור אחד? האם זה באמת סיפור אחד מההתחלה ועד הסוף? נשאל על סיפור יוסף. האם סיפור יוסף באמת הוא סיפור אחד מההתחלה ועד הסוף? התשובה היא לא. גם סיפור יוסף ואחיו וגם סיפור מרד אבשלום הם מתחלקים ליחידות ספרותיות עצמאיות למחצה, שראויות לניתוח ספרותי בפני עצמם, למבנה, למילים המנחות, כמו שעושים בכל סיפור. נזכיר בסיפור יוסף ואחיו דוגמה. יש לנו את הסיפור על חלומות שר המשקים ושר האופים, ויש לנו את הסיפור בפרק למד זין על מכירת יוסף. אלה שתי יחידות סיפוריות עצמאיות, אבל עצמאיות למחצה. מה הדבר שהופך את סיפור יוסף ואחיו לסיפור אחד? ממד אחד שלו, העלילה. העלילה מתקדמת צעד אחרי צעד בדרך שאי אפשר להיכנס לסיפור מן האמצע. תיכנס מן האמצע, לא תבין על מה אתה קורא. אתה חייב להכיר את העלילה, את רצף העלילה, מההתחלה ועד הסוף. הדבר לא כך בסיפורים, נגיד, על אברהם אבינו. אין רצף. אתה יכול להתחיל ללמוד את הסיפור מפרשת העקדה. נכון שלא תבין את סיפור העקדה כראוי אם לא תדע מה הנסיבות שבהן נולד יצחק. אבל סיפור העקדה עומד על רגליו שלו. אי אפשר ככה להגיד על חלומו של פרעו. אתה מתחיל לקרוא על חלומו של פרעו, איך יוסף הגיע בכלל למצרים? מה הוא עשה בבית הסוהר? אי אפשר. אתה חייב להכיר את העלילה בשלמותה, ואינך יכול להצטרף לסיפור מן האמצע. לא, זה אי בתוך סיפור יוסף. אתה צודק, זה לא... עכשיו אותו דבר ביחס לסיפור מרד אבשלום. סיפור מרד אבשלום יש בו יחידות סיפוריות קטנות עצמאיות למחצה, ואנחנו מכנים את זה סיפור אחד בגלל ממד העלילה שמשתף את כל היחידות המשניות לעלילה רצופה אחת, בדרך שאין ניתן להצטרף אל סיפור מרד אבשלום מהאמצע. לא תבין. אז מבחינה זאת, סיפור מרד אבשלום הוא אחד הסיפורים הארוכים ביותר בתנ"ך, המורכבים, הדרמטיים ביותר בתנ"ך, 8 פרקים, 263 פסוקים. כמה יחידות ספרותיות מכיל סיפור מרד אבשלום? אני ספרתי 10. 10 יחידות משנה. אפשר להתווכח פה ושם, אולי 9, תלוי איך אתה מחלק. אני חילקתי את זה ל-10 יחידות משנה, ומה שנעסוק פה בשיעור הזה זה יהיו יחידות 7 ו-8, אם זה מעניין אתכם. בחלוקה שלי, אתם לא פחות, בחלוקה שאני חילקתי את הסיפור לסיפורים קטנים, זה סיפור מספר 7 וסיפור מספר 8. אז זה מבוא אחד לפני שנקרא את הדברים, ועכשיו מבוא שני, הוא לא קשור לכאורה לסיפור מרד אבשלום, אלא משהו כללי. תכונתו של הסיפור המקראי, שהוא חותר אל מטרתו בדרך הקצרה ביותר. שום שומן במרכאות לא נמצא בסיפור המקראי. וזה בניגוד חריף לרומן המודרני, הרומן של המערבי של היום, אבל לא רק לזה, גם לספרות עתיקה כמו הספרות ההומרית. הסיפור המקראי מתרכז רק במה שנחוץ לעלילה המרכזית. אין תיאורי נוף, אין כניסה לנפשות הגיבורים וניתוח פסיכולוגי שלהם, אין מסיבות היסטוריות, תיאורים היסטוריים שהסיפור הוא דחוס מאוד ומצטמצם רק במה שמקדם את העלילה לקראת המטרה הסופית של הסיפור. מי שכתב על זה באמת אוירבך בספרו ממביס, במאמר המפורסם צלקתו של אודיסאוס, יוצא ששני שיעורים סמוכים אנחנו מזכירים את אודיסאוס, צלקתו של אודיסאוס בהשוואה לסיפור העקדה. טוב, לא משנה, כדאי להכיר את המאמר הזה, זה מאמר שנחשב למאמר מאוד יסודי. אז זאת תכונתו של הסיפור המקראי, וזה מה שהופך אותו תמיד לסיפור קצר מאוד. גם כשזה סיפור ארוך, 263 פסוקים, בסיפורת המערבית 263 משפטים נחשב לסיפור קצר ביותר. אבל בסיפור המקראי 263 פסוקים זה נובלה, זה משהו רחב, באמת יוצא דופן. אבל תכונתו של הסיפור המקראי היא לא להתרכז בשום דבר שהוא איננו תורם במישרין לעלילה. עכשיו אנחנו ניגש לגוף העניין. אנחנו עוסקים היום, לפי כותרת השיעור, במות אבשלום, סיפור מותו של אבשלום, וסיפור הבשורה לדוד. אלה שתי יחידות ספרותיות, יחידה מספר 7, סיפור מותו של אבשלום, יחידה מספר 8, הבשורה לדוד. אז נקרא. אז תראו, אנחנו לא נהיה פה מדעיים. הסיפור עצמו, לפי דעתי, היחידה הסיפורית שנושאה הוא מות אבשלום והניצחון של אנשי דוד במלחמה, היחידה הספרותית הזאת מתחילה בפרק י"ז, פסוק כ"ד. אנחנו לא נקרא משם, כי ממילא אנחנו עושים היום כמה דברים שלא מקובלים עליי. אנחנו נתחיל לקרוא מפרק י"ח פסוק א'. זה אמצע היחידה, אבל זה אמצע שהוא מהווה גם התחלה. פרק י"ח פסוק א', היחידה עצמה מתחילה לפי דעתי בפרק י"ז פסוק כ"ד, אבל אנחנו נתחיל מי"ח פסוק א', אז תפתחו בי"ח פסוק א', ונקדים ונאמר את מה שדילגנו. אבשלום וצבאו הגיעו לעבר הירדן המזרחי, דוד נמצא בעבר הירדן המזרחי בעיר מחניים. עצת חושי הייתה לעשות מצור על העיר שבה דוד התבצר, אבל דוד לא מתכונן בכלל להתבצר בעיר, הוא יוצא לשדה הפתוח, לשטח, למלחמת פנים אל פנים, וזה הרקע, כן? דוד וקומץ אנשיו, קומץ אנשיו הכוונה כמה אלפים, אבל זה קומץ, לעומת הצבא הגדול שאבשלום מביא, הולכים לנהל מלחמה מכרעת בעבר הירדן המזרחי, באזור העיר מחניים. בסדר? עכשיו נתחיל לקרוא. ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. וישלח דוד את העם, השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צרויה אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. ויאמר המלך אל העם, יצא אצא גם אני עמכם. ויאמר העם, לא תצא, כי אם נוס ננוס לא ישימו אלינו לב, ואם ימותו חציינו לא ישימו אלינו לב, כי אתה חמונו 10,000, ואתה טוב כי תהיה לנו מאיר לעזור. נבאר, דוד רוצה לצאת למלחמה, כדרכו לצאת לכל המלחמות, הוא לא כל המלחמות, אבל מלחמות רבות דוד יצא עם אנשיו. אז מה פתאום הוא בא אל אנשיו ואומר להם, מה הוא אומר להם? פסוק ג', יצא אצא גם אני עמכם. למה לא? מה, כלומר, אנחנו רואים למה לא, אבל מה יש בהכרזה? איפה מצאנו שדוד אומר לאנשיו, אני יוצא איתכם למלחמה? מה? התשובה היא שהוא מזמין לחץ שהוא לא יוצא. והאמת היא שגם החלוקה שהוא עשה לצבא, רומזת שהוא לא רוצה לצאת למלחמה. שליש ביד זה, שליש ביד זה, שליש ביד זה. ומה לדוד נשאר? כשהוא אומר, אני יוצא אתכם למלחמה, הוא בעצם רוצה שיגידו לו, אל תצא. בשיעור שנתתי שלשום, אמרתי כלל, כשאדם פועל בתנ"ך פעולה שהמניעים שלה לא ברורים, אז אפשר ללמוד על המניעים שלו ממה שקורה בהמשך כתוצאה מפעולתו. היו כאלה ששמעו את הכלל הזה, הנה, אתה שואל, מה פתאום דוד? מה עומד מאחורי המשפט של דוד, יצא יצא גם אני עמכם? התשובה היא, מה שקרה בהמשך זה מה, זה מה שהוא התכוון שיקרה. ומה קורה בהמשך? העם אומר, לא, אל תצא. למה לא? כי זאת מלחמה לראש שלך, דוד. אנחנו גם אם חצי מאיתנו ימותו, הם אומרים, לא ישימו אלינו לב, המערכה תוכל להימשך. אבל אם אתה תיארג במלחמה, אז גמרנו. הרי כל המלחמה הזאת היא למענך, למען מלכותך. וכל המטרה של אבשלום וצבאו זה להרוג אותך. אי אפשר לסכן אותך. אז מה דוד יעשה? אומרים לו אנשיו, ואתה טוב כי תהיה לנו מאיר לעזור. פירוש? תשאר בעיר, איזה עיר? מחניים, ותעזור לנו משם. איך? תקרא תהילים. טוב, מצאת את ה... בכל מלחמה צריך עורף לוגיסטי, אספקה, מי שצריך לדאוג לאספקה וכדומה. והעיר מחניים, כמו שכתוב בפסוקים שלא קראנו, בסוף פרק י"ז, היא העורף הלוגיסטי של אנשיו של דוד. אומרים לו, אנשיו, אוקיי, לא תצא למלחמה כי זה לא מתאים, זה לא המלחמה שאתה צריך להיות בה, אבל תעזור לנו מהעיר, תישאר בעיר ותעזור לנו משם. יפה. ויאמר עליהם המלך, אשר ייטב בעיניכם אעשה. הכניעה היא מיידית, הוא לא מנסה בכלל להתווכח, כי זאת בדיוק הייתה כוונתו. עכשיו נשאל, אז למה דוד באמת לא רוצה לצאת למלחמה? הוא הזמין לחץ כדי שהוא יוכל להיכנע ללחץ הזה. אין ספק, דוד לא רוצה לצאת למלחמה שעלולה לאלץ אותו להרוג את בנו, מה שאין כן אבשלום. אבשלום יוצא למלחמה ללא פקפוק, למרות שיש סיכוי טוב שהוא יהרוג את אביו, ואם לא הוא אישית, אז אנשיו. זאת המטרה של המלחמה, להרוג את דוד. דוד מצידו לא מוכן או לא רוצה להשתתף במלחמה הזאת שבה הוא עלול להרוג את בנו. ויעמוד המלך אל יד השער, אנחנו בפסוק ד', ויעמוד המלך אל יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. מה שאמרתי שאנשיו של דוד כללו אלפים. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור, לאט לי לנער לאבשלום. וכל העם שמעו בצוות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. ויצא העם השדה לקראת ישראל, ותהי המלחמה ביער אפרים. יער אפרים, לא ברור מה עושה אפרים בעבר הירדן המזרחי, אבל אולי זה מול, מול נחלת שבט אפרים בעבר הירדן המערבי. לא בדקתי בדיוק, אבל נדמה לי שזה נכון. יש יערות אחדים בארץ שהם יער קנדה, יער, אני יודע, מה, איפה קנדה פה פתאום? אז התשובה היא במול קנדה. אם מותחים קו אפשר להגיע לקנדה. וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד. ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא 20 א', ותהי שם המלחמה נפוצת על פני כל הארץ, וירב ויער לאכול בעם מאשר אכלה חרב ביום ההוא. תיאור מצומצם מאוד של המלחמה ותוצאותיה, שני פסוקים מוקדשים למלחמה. לא כתוב איזה תמרון צבאי, איזה תחבולה צבאית נקטו אנשיו של דוד, שום דבר לא מסורים לנו. זה דרכו של התנ"ך בדרך כלל, שהצדדים הטכניים של המלחמות לא כל כך מעניינים. אנחנו לא אנשי צבא, כלומר אולי יש פה כן, אבל לא אני ולא אתם בדרך כלל אנשי צבא. הטקטיקה של המלחמה לא כל כך מעניינת, בואו ניגש ישר לתוצאה. וזה מה שעושה התנ"ך. הייתה מגפה בקרב אנשי ישראל, עם ישראל זה אבשלום, אנשי אבשלום, לפני עבדי דוד. 20,000 איש נהרגו במלחמה הזאת מצידם של ישראל, והמלחמה נפוצה, התפשטה על פני כל הארץ, מכיוון שהמקום שבו המלחמה נערכה הייתה יער, אז המלחמה הפכה להיות לא מלחמת כוחות נגד כוחות, אלא מלחמת יחידים נגד יחידים. ומה שקרה זה שהיער גרם לאבדות כבדות לאנשי ישראל עוד יותר מאשר אחרים. והנה דבר מפתיע, פסוק ט"ט: ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת סובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד. מה זה ויקרא? ויזדמן. ויזדמן. נזדמן לעבדי דוד, כלומר חייליו של דוד, נזדמן להם פתאום לראות את אבשלום תלוי בשערו בסבך של האלה הגדולה. והפרד הוא פרד, ראה שהוא לא ממשיכים, אז הוא המשיך לבד. וירא, פסוק י', וירא איש אחד ויגד ליואב ויאמר, הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. ויאמר יואב לאיש המגיד לו, והנה ראית, ומדוע לא הקיתו שם ארצה, ועלי לתת לך 10 חסף וחגורה אחת? ויאמר האיש אל יואב, ולו אנוכי שוקל על כפיי 1,000 כסף, לא אשלח ידי אל בן המלך. כי באוזנינו ציווה המלך, אותך ואת אבישי ואת איתי למור, שמרו מי ונער באבשלום. או עשיתי בנפשי שקר, וכל דבר לא ייכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד. ויאמר יואב, לא כן אוכילה לפניך. ויקח 3 שבטים בחפו, ויתקעם בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה, ויסובו 10 נערים נושאי כלי יואב, ויקו את אבשלום וימיתוהו, ויתקע יואב בשופר, וישוב העם של דוד מרדוף אחרי ישראל של אבשלום, כי חסך יואב את העם. ויתחו את אבשלום וישליחו אותו ביער אל הפחת הגדול בור, ויציבו עליו גל אבנים גדול מאוד, וכל ישראל נסו איש לאוהליו. על מי עוד שמו גל אבנים בתנך? אחן. על מי עוד? מלך העי, נכון. זה גל אבנים גדול, זה ביטוי לביזיון. ואבשלום לקח לו, פס פרפקט, עבר מוקדם, ואבשלום לקח ויעצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן בעבור הזכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו, ויקרא ליד אבשלום עד היום הזה. למרות שזה מה שעשה אבשלום, הוא לא זכה להיקבר ביד אבשלום, אלא הוא נקבר ביער שבעבר הירדן המזרחית, בפחת גדול, ועליו במקום מצבה מפוארת, הוצבו אבנים, גל אבנים גדול. אז בזה סיימנו את החלק הראשון של שתי היחידות שאנחנו רוצים ללמוד היום, התיאור של מותו של אבשלום. עכשיו יש לי שאלה ספרותית פשוטה. אמרנו שהסיפור המקראי חותר אל מטרתו בדרך הקצרה ביותר. מה הסיפור הזה, מה הנושא של הסיפור הזה, מה הוא רוצה לספר לנו? כיצד ניצחו עבדי דוד, אבשלום מצא את מותו והמלחמה נפסקה. בשביל לספר את הסיפור הזה, 4 פסוקים קצת מיותרים לי. הם מרחיבים באיזו סיטואציה שאיננה נחוצה לכל המטרה של הסיפור. למה אני מתכוון? הדו-שיח בין יואב והחייל הפשוט. אפשר היה לדלג על הדו-שיח הזה ולהגיד ככה: ויקרא, אני קורא מפסוק ט', ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת סובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. אני קורא את פסוק י', ויער איש אחד ויגד ליואב ויאמר, הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. ומכאן אני מדלג לפסוק י' וחלקו השני: ויקח יואב 3 שבטים בחפו, ויתקיים בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. לא, עד סוף הפרק. זה מה שאנחנו צריכים. מה זה התיאור המפורט של איזה ויכוח משונה בין יואב לבין אחד החיילים? יואב אומר לו, למה לא הרגת? והוא עונה לו, לא הרגתי מסיבה זאת ומסיבה זאת. ואז יואב אומר, טוב, אני לא אתחנן, לא אוכל נוכילה לפניך, הכוונה, אני לא אמשיך להתחנן לפניך. ואז יואב הולך בעצמו. מה מעניין אותי כל הדבר הזה? מעניין אותי שעבדי דוד נקרא לפניהם אבשלום תלוי באלה, אמרו את זה ליואב, יואב הלך והרג אותו, סוף. כל הוויכוח הזה, ארבעה פסוקים, אורכו, משונה ביותר. הרי בסופו של דבר החייל הזה לא הרג את אבשלום, יואב הרג אותו. מה אכפת לי? מה אכפת לי? מה היה הווה אמינה של יואב? מה היה?
הוא ראה
שיואב
אחרת משל דוד.
מה? כן, הוא לא רק נתן, הוא לא רק נתן הוראה אחרת, הוא הרג במו ידיו את אבשלום. אז השאלה היא מה חשוב הוויכוח הזה. רוצים להגיד, זה חלק עיקרי מהסיפור, אין ספק שיואב הפר במודע את פקודתו של דוד. זה ודאי נושא מאוד חשוב בסיפור, רגע. אבל למה חשוב לי שהוא יתווכח עם החייל הזה? מה זה נותן לי? החייל לא רצה, אז למה זה חשוב כל כך לספר לי שהחייל לא רצה ויואב התווכח איתו ובסוף יואב הלך בעצמו? מה זה נותן לסיפור? טוב, כולם רוצים לענות, אני שמח מאוד, אז נשאר בלי תשובה. זה דוגמה לסיטואציה קטנה שאומנם היא נורא מחיה את המצב. יש כאן באמת איזה, אנחנו רואים פה, זה מעניין, אי אפשר להגיד שזה, אבל זה, הקטע הזה, ארבעה פסוקים אורכו, איננו מקדם את העלילה, להפך, הוא מעכב את העלילה. הזרימה הקצרה ביותר של העלילה בסיפור הזה היא מהעיקרות של אבשלום עד להריג, ישר להריגתו. מה שבאמצע הרי לא קידם שום דבר. אנחנו עוברים עכשיו ליחידה הספרותית הבאה, והיא הבשורה לדוד על מות אבשלום. אנחנו נענה, אל תדאגו. טוב, אתם יודעים מה? לא נענה, אבל בינתיים אני רוצה להגיד משהו בסוגריים. תראו, מרד אבשלום זה מן הסיפורים הפשוטים שבו הטוב טוב והרע רע. יש לנו מלחמה בין בני אור לבני חושך. מי הם בני האור? דוד ואנשיו. ומי הם בני החושך? אבשלום ואחיתופל וקאץ דילי. סיפור מאוד פשוט. כלומר, מבחינה מוסרית אנחנו יודעים מהרגע הראשון איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים עם דוד, אנחנו, המקרא, המספר במקרא, נמצאים עם דוד, ליבנו עם דוד, אנחנו מאוד מתפעלים מדמותו של דוד בסיפור הזה. אנחנו זוכרים אמנם שיש איזה רקע לסיפור הזה, והגזרה האלוקית נמצאת ברקע של נתן הנביא, בסדר. אבל זה לא קשור בכלל להערכת הדמויות של אבשלום ודוד והמחנות של כל אחד מהם. אבשלום הוא האיש הרע, האיש הרע, במילים חברות. אחת הדמויות המושחתות ביותר שמתארות במקרא. הנבזיות ביותר, המרושעות ביותר שמתהלכות בין דפי התנ״ך, זה דמותו של אבשלום. כל מי שקורא את הפרקים האלה מזדעזע מהשפלות המוסרית שמתגלה אצל אבשלום. אני אגיד כאן בסוגרי המשפט, לפני הרבה שנים לימדתי את הבנותיי, אני מזכיר, במכללה לבנות בירושלים. אתם יודעים בוודאי מה זה. ואז קיבלתי עבודה של אחת הבנות שאמרה שאבשלום היה בעצם צדיק. ממש, צדיק. וכל מה שהוא עשה זה לקיים את דבר השם בפי נתן הנביא. אז הוא פעל לשם שמיים, רק הייתה לו טעות הלכתית קלה שהוא לא קיבל הוראה מפורשת מפי הנביא, ולכן הוא היה צריך להתייעץ לפני שהוא עשה את זה. בגלל שהוא לא התייעץ הוא לא היה בסדר. לא, היא מצאה את הדברים האלה אותה כותבת בפרשנים מסוימים, לא משנה, אבל זה כל כך דיקה אותי, זה כל כך גרם לי צער לקרוא את הדברים האלה, שאין לכם מושג, ולא יכולתי, לא נתתי ציון לעבודה הזאת, כי אמרתי, אני משוחד, זה פשוט, המגמה הזאת, להצדיק כל דמות שמסתובבת בתנך, התנך לא מתכוון, זה זיוף גמור של התנך. אבשלום הוא אחת הדמויות האפלות והשליליות ביותר שמסתובבת בתנך. זה אמרו כבר, אמר רבי מאיר, אין לאבשלום, אין חלק לעולם הבא. ודוד, עם כל הביקורת ועם כל זה שהוא חטא והוא נענש, הכל ידוע לנו, דמותו המוסרית מתרוממת בסיפור מרד אבשלום להפליא. איפה הפשטות הזאת מפסיקה? בפרק שקראנו. כאן הרי אבשלום כבר לא משחק תפקיד, הוא דמות פסיבית, הוא לא מדבר, הוא קורבן שנתלה על סוד וחיילה. אז מי המתעמתים בסיפור שקראנו? יואב ודוד. זה סיפור של עימות בין דוד ויואב. וכאן אנחנו כבר לא לגמרי בטוחים מי הטוב ומי הרע. יש לנו איזו נטייה טבעית להמשיך את הפרקים הקודמים ולהגיד דוד הוא הטוב, כי הוא היה טוב גם עד עכשיו. אבל פה יואב הוא לא אבשלום. העימות הזה בין דוד ויואב יוצר אצל אדם ישר לפחות דילמה, דילמה מוסרית. מי צודק? מי הצדיק ומי הרשע בסיפור הזה? אולי כולם צדיקים, אולי כולם רשעים, אבל אם יש כאן עימות, מי כאן, מי הטוב ומי הרע בסיפור הזה? זה לא אבשלום ודוד, זה יואב ודוד. נסתפק בזאת. אנחנו עוברים ליחידה הספרותית הבאה, בשורה לדוד. היחידה הזאת מתחילה בפרק י"ח, פסוק י"ט, בדיוק המקום שהגענו אליו. אתם איתי? ואחימץ בן צדוק אמר, ארוצה נא ואבשרה את המלך, כי שפטו אדוני מיד אויביו. נזכיר, אחימץ היה אחד מהמרגלים של דוד בירושלים, שיחד עם יונתן הם רצו להגיד לדוד, להבהיר אותו מפני אחיתופל ואבשלום, ואמרו לו להעביר את הצבא, את האנשים שלו, לעבר הירדן המזרחי, עוד באותו לילה. שני הבחורים האלה סיכנו את חייהם למען דוד. הם כמעט התגלו על ידי אנשי אבשלום וכמעט נתפסו והיו משלמים ללא ספק בחייהם, אבל אישה בעיר בחורים הסתירה אותם, וכך הם ניצלו והגיעו אל דוד ומילאו את שליחותם. הם הרצים של דוד. והנה אחימץ בן צדוק אמר לעצמו, כמו שאני רצתי להזהיר את דוד, כמו שאני סיכנתי את חיי להגיד לדוד שהמצב חמור והוא צריך להעביר את אנשיו לעבר הירדן המזרחי, אני גם זה שרוצה לרוץ ולבשר לו את בשורת הניצחון. ויאמר לו יואב, לא איש בשורה אתה היום הזה, הוא יסרטה ביום אחר, והיום הזה לא תבשר, כי על כן בן המלך מת. בן המלך מת, אגב, למה? כי יואב הרג אותו. אבל תראו, יואב הוא אדם שמכיר היטב את דוד. הוא לא אומר בן המלך מת, לך תגיד לו את זה. זה היה דבר, הוא יודע בדיוק, הוא מכיר את דוד היטב. היכרות פסיכולוגית עמוקה. הוא יודע היטב את יחסו של דוד לאבשלום, את אהבתו לאבשלום. ואת זה ראינו שכאשר דוד התגעגע כל כך לאבשלום הגולה, אז יואב מסדר את האישה התקועית כדי שתשכנע את דוד להחזיר את אבשלום, ובעצם למען דוד הוא החזיר את אבשלום. יואב יודע היטב את יחסו של דוד לאבשלום, ולכן הוא אומר לאחימץ הצעיר והבלתי מנוסה, לא כדאי לך, לא כדאי לך לבשר, כי על כן בן המלך מת. יהיו עוד הזדמנויות שתוכל לבשר לדוד בשורות טובות, לא היום. ויאמר יואב לקושי, לך הגד למלך אשר ראית. וישתחו חושי ליואב וירוץ. קושי, מה הקושי עושה פה בסיפור? עבד כנראה, עבד קושי. עבדים, גם בתקופת המקרא הקושים היו עבדים, לא כולם כמובן. עכשיו תשימו לב, יואב מצווה לקושי, הוא לא אומר לו מה להגיד. למה? תגיד מה שראית. הוא לא רוצה להיות מעורב בבשורה לדוד, ולכן הוא אומר לקושי, מצווה עליו, לך תגיד מה שראית. והקושי משתחווה ליואב וירוץ. למה הוא מטיל את זה על הקושי? בגלל מה שאמר שייקספיר באותלו. מה אמר שייקספיר באותלו? הקושי עשה את שלו, הקושי יכול ללכת. ויוסף עוד אחימץ בן צדוק ויאמר אל יואב, ויהי מה? ערוץ ענה גם אני אחרי הקושי. ויאמר יואב, למה זה אתה רץ בני? ולך אין בשורה מוצאת. ויהי מה? ערוץ. ויאמר לו, רוץ. וירץ אחימץ דרך הכיכר ויעבור את הקושי. זה מעניין, הקושים הם בדרך כלל עצנים שקשה לעבור אותם, אבל הלהיטות של אחימץ לבשר, להיות זה שמבשר לדוד את בשורת הניצחון, גורמת לו להשיג את הקושי. בואו נעיר איזה הערה סגנונית אחת. שימו לב איזה מילה חסרה לפני, נכון? איזה מילה חסרה לפני פסוק כף ג'. ויומר, למה? כי אצלנו הוא במקרא שכשמתחלפים הדוברים אז יש, נמצאת המילה ויומר, היה צריך להיות פה ויומר. יש כמה מקומות בתנך, 4-5 שאני זוכר, שדובר מתחלף ואין את המילה ויומר. למה? למה זה פה? בדרך, זה בכל המקומות כנראה מאותה סיבה. כן, הוא מתפרץ. אגילו, תנך אומר, אני לא רוצה להפסיק. הוא אומר את דבריו בהתפרצות. והיא מערוץ. ויאמר לא רוץ. נקודת התצפית של המספר עוברת עכשיו מיואב ואנשיו אל דוד ואנשיו. וכזכור, דוד נשאר במלחמה איפה? במחניים. כוסס את ציפורניו במתח. היום קשה להבין את זה, שהיה פעם עולם שלא היו טלפונים סלולריים ולא היו מכשירי קשר. אבל זה התנך. דוד יושב ולא יודע מה עלה בגורל המערכה. שלח את אנשיו ולא יודע מה התוצאות. בעולם שלנו אין דבר כזה, אבל זה בעולם המקראי. ואיזה עוד דמות יושבת ומחכה במתח לתוצאות? אלי, נכון, נכון. אין ספרה. נכון. אין ספרה, טוב, זה קצת שונה. ודוד, כן, אחרי מפסוק כ"ד, נקודת התצפית של המספר אמרנו עוברת לדוד. ודוד יושב בין שני השערים. היו ערים שהיו להם, בחומה היו שני שערים, כדי להקשות על האויב לפרוץ פנימה, אז אפילו אם פרצת את השער הראשון, אחר כך היה עוד שער שהיית צריך לפרוץ אותו. דוד יושב בין שני השערים. וילך הצופה אל גג השער אל החומה, וישא את עיניו, וירא, הנה איש רץ לבדו. מי זה היה? כמובן. ויקרא הצופה ויגד למלך. מה הוא אמר? אני רואה איש רץ. ויאמר המלך, אם לבדו, בשורה בפיו. ולמה דוד מתכוון? למה אם לבדו בשורה בפיו?
לא כולם חושבים.
בדיוק, כי אם היה בא המון, אז הייתי יודע שהם נגפו. האם בא רק אחד, אז הוא בטח בא לבשר בשורה טובה, לניצחון. וילך הלוך וקרב, וירא הצופה איש אחר רץ, ויקרא הצופה אל השוער, ויאמר, הנה איש רץ לבדו. ויאמר המלך, גם זה מבשר, כי גם הוא רץ לבדו. איך אומר הפתגם? שתי סנוניות לא מבשרות את בוא האביב. כלומר, שני רצים זה עדיין לא, זה לא עדות למפלה. מאין הסיבה שלחו רץ אחד לבשר, ועד רץ אחד לבשר. ויאמר הצופה, אני רואה את מרוצת הראשון כמרוצת אחימץ בן צדוק. ויאמר המלך, איש טוב זה, ואל בשורה טובה יבוא. בדרך כלל הייתה בתנך נטייה לזהות את המבשר עם הבשורה. טוב, לא נעריך בזה. זאת אומרת, אחימץ, איש טוב, אם איש כזה בא לבשר, בוודאי בפיו בשורה טובה. הוא צודק אגב? בטח שכן. בשורה באמת בשורה טובה. אני רק רוצה כאן לשאול שתי שאלות בקיאות. איפה עוד אנחנו קוראים על מלך ועל צופה שנמצא על החומה? נכון, אצל יהו. וגם שם הוא אומר, אני רואה מישהו רוכב לכיוון העיר, לא יודע עוד מי זה, זה מעורר חשש. ואז כשהוא מתקרב הוא אומר, המנהג מנהג יהו, כי בשגעון ינהג 160 קילומטר לשעה. אוקיי, אז המלך נרגע, יהו שר צבא שלו, אין מה לפחד. אחר כך מתברר שהוא קצת טעה. איפה עוד מצאנו שאומרים על איש שהוא בא לבשר בשורה שהוא איש טוב ולכן הבשורה שלו תהיה בשורה טובה? נכון, במרד אדוניהו, כשמי בא לבשר? אביתר. אביתר הוא מהכוחות שלהם, לא אביתר. מי בא לבשר? הבן של אביתר. כן. אנחנו ממשיכים וקוראים בפסוק כ"ח, ויקרא אחימץ ויאמר אל המלך שלום, וישתחו למלך לאפיו ארצה, ויאמר ברוך אדוני אלוהיך אשר סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך. ויאמר המלך שלום למה אמר לב שלום. ויאמר אחימץ, ראיתי ההמון הגדול לשלוח את עבד המלך יואב ואת עבדך ולא ידעתי מה. הפרשנים כאן לא מוצאים את ידיהם ואת רגליהם. זה פסוקים מהסוג הזה שבאמת נראה בעליל. בדרך כלל אני רוצה להגיד, הלשון שבפי הדמויות במקרא היא מה שאנחנו יכולים לקרוא עברית תקנית, עברית מקראית תקנית. כל גיבורי המקרא פחות או יותר מדברים בעברית תקנית. האם זה באמת היה ככה? אני לא יודע, אבל בצורה שבה התנ"ך מביא את דבריהם של הדוברים במקרא, כולם מדברים פחות או יותר בסגנון אחיד. אבל יש לפעמים שאתה רואה מקרים שהדובר או הדוברת או הדוברים מדברים בעברית בלתי תקנית בעליל. במקומות כאלה צריך לומר שהתנ"ך מעוניין להביע את הבלבול, את המבוכה, את ההתרגשות של הדובר. ברגע זה עולה במוחי עוד מקום אחד כזה. איך? מה היא אומרת? טוב, לי במוחי עלה רעיון, זה לא לגמרי, היא כאילו
אישה תקועית מדברת ב...
האישה תקועית, נשים חכמות תמיד מדוברות בעברית לא תקנית, אני לא יודע למה. לא, זה לא מצחיק. אבל הבנות, צר לי שאני צריך להביא עוד דוגמה נשית, הבנות שפוגשות את שאול, מישהו אמר, הבנות שפוגשות את שאול שם, יוצא מהפה שלהם איזה פטפוט, פטפוט בלתי מובן, שחזל התקשו בזה כבר. ובאמת הם אמרו, הפטפוט הזה, ככה הוא היה. התנ"ך רוצה שתבין למה הם פטפטו ככה ולמה הם העריכו בדיבורם. אוקיי. אחימץ, אם כן, אחימץ, לא, כן, הוא הבין שהוא הסתבך. פתאום חדר לשכלו מה שיואב אמר לו, שהוא הסתבך. אז מה הוא עונה לדוד? אנחנו יכולים להיות בטוחים רק בשלוש מילים: לא ידעתי מה, אני לא יודע לענות לך. והוא כנראה רומז שיש עוד שליח שיגיד לו דברים מדויקים. אני לא יכול להכניס את זה במילים שלו בדיוק, אבל זה נראה שזאת כוונתו. תראה, יואב שלח מישהו, איזה עבד, אני לא יודע מה, לא ראיתי, ראש קטן. כן, שפה? אתה צודק, זה לא רק שהוא מרוויח, הוא גם אומר, תחכה לקושי, הוא אומר את זה. הבעיה של כמותית, הוא לא אומר, הוא אומר משפט אחד, מבחינה כמותית זה לא... הבנות שם באמת אמרו כמה משפטים מיותרים, אבל פה הוא רק אומר, אני לא יודע. טוב, המלך מבין, ולכן הוא אומר, ויאמר המלך, סוב יתייצב כה, ויסוב ויעמוד. זוז. אתה לא רוצה לענות? זוז הצידה. והנה הכושי בא, ויאמר הכושי, התבשר אדוני המלך, כי שפתך אדוני היום מיד כל הקמים עליך. ויאמר המלך לכושי, השלום לנער אבשלום? ויאמר הכושי, יהיו כנער אויבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך לרעה. וירגז המלך, וירגז פירושו בלשון המקרא, וירעד, ויעל על עליית השער, ויאבק, וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום בני בני. ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה והתאבל על אבשלום, ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב המלך על בנו. והתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר התגנב העם הנחלמים בנוסם במלחמה. והמלך לאט את פניו, כיסה את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום, בני, בני. ויבוא יואב אל המלך הבית, ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך הממלטים את נפשך היום ואת נפש בניך ובנותיך ונפש נשיך ונפש פילגשיך לאהבה את שונאיך ולשנוא את אוהביך, כי הגדת היום כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום כי לו אבשלום חי וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך. ואתה קום צא ודבר על לב עבדיך, כי ואדוני נשבעתי, כי אינך יוצא, אם ילין איש איתך הלילה, ורעה לך זאת מכל הרעה אשר באה עליך מנעוריך עד עתה. ויקום המלך, וישב בשער, ולכל העם יגידו למור, הנה המלך יושב בשער, ויבוא כל העם לפני המלך, וישראל נס איש לאוהליו. העוצמה של הסיפור הזה היא מדהימה. אין הרבה סיפורים שמכילים עוצמה של דיבורים ושל רגש כמו הסיפור הזה, וגם בסיפור הזה לא ברור מי רע ומי טוב. האם הדברים הנועזים שלא שמענו מעולם שאמר צר למלכו, עבד למלכו, מעולם לא ראינו דברים כאלה, האם הדברים האלה של יואב הם דברי בלע? דברים שאסור היה לו לאומרם לדוד באבלו הגדול? או שמה זה הדברים שהוא היה צריך לומר דווקא? מי טוב ומי רע פה? דוד הוא הצדיק ויואב הרשע? או אולי ההפך, יואב הוא הצדיק ודוד, לא נגיד עליו הרשע חס וחלילה, אבל דוד לא צדק. מה? אנחנו פה בדילמה. אין ספק שהסיפור הזה וקודמו מעוניינים ליצור אצל הקורא דילמה מוסרית בשיפוט ובהערכה של הדמויות ושל מעשיהם. אין בזה ספק. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה ספרותית גם על היחידה הספרותית הזאת, וכאן היא חמורה מאוד. מפסוק י"ט, שזה התחלת היחידה, ואחימץ בן צדוק אמר ארוץ ענה, ועד פסוק י"ד, עד פסוק למד, סליחה, מפסוק י"ט ועד פסוק למד, סיפור מיותר. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שהבשורה תגיע לדוד כדי שנשמע את תגובתו המזעזעת של דוד, אבשלום בני 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 אבשלום, מי ייתן מותי אני. אז אמרנו שהסיפור המקראי חותר אל מטרתו, אל העניין המרכזי בעלילה, בקיצור הנמרץ ביותר. והנה פה, יש לפנינו סיפור ארוך, חצי מהיחידה הספרותית, שאין בה שום צורך, מבחינת העלילה. מבחינת התקדמות העלילה, ניתן היה להתחיל את היחידה הזאת בפסוק כ"ד, לא כ"ד, אלא בואו נקרא את זה באמת בתוך השמטת כל מה שמיותר. ויאמר יואב לכושי, לך הגד למלך אשר ראית, וישתחו כושי ליואב וירוץ. ומכאן אנחנו מדלגים לפסוק למד א', והנה הכושי בא ויאמר הכושי, התבשר אדוני המלך וכו', ויאמר המלך לכושי, השלום לנער לאבשלום, ויאמר הכושי, יוקנאו, גם המלך ויעל, זה מה שצריך. כל הוויכוח שבין אחימץ לבין יואב, מה נותן לו, מה מוסיף הוויכוח הזה? הרי בסופו של דבר אחימץ לא ביסר את מה שהוא ביסר, את מה שהוא רצה לבשר. מה? הוא ביסר על הניצחון, אבל את הניצחון גם מהכושי ביסר, אין בזה צורך. אז יוצא שהאחימץ בעצם רצה לעשות משהו, התחיל לעשות את זה ולא סיים, אז מי צריך את כל ההווה אמינה? זה כמו ממש מיותר.
לא, זה מה שזה אומר לגבי יואב, רואים את יואב פתאום
באור חיובי. למה יואב זה אור חיובי? מה, בגלל שהוא אמר לו שלא לבשר היום? הוא לא אומר את זה מתוך זה שהוא הוא אומר את זה מתוך יחס אישי לאחימץ, הוא לא רוצה שהאחימץ יסתבר. מה חיובי? זה חיובי, אבל זה לא... זה לא כל כך חשוב לסיפור שיואב דואג לאחימץ ולא רוצה שדוד, שהוא יצער את דוד, מה זה חשוב כל כך? אני לא רואה את מה שאת אומרת, אני אחזור על דברייך. רק שנייה, החברה הבאה ש... חברה, אני בא מקיבוץ. שהקטע הזה שאני שואל על יתרו, הוא מקדים את דברי הדברים הקשים כגידים שאמר יואב לדוד בהמשך. לא הבנתי איך.
זה מראה שיואב דואג לדוד. מה שהוא נותן לאחימץ,
אני שוב חוזר על מה שאמרתי קודם, הוא לא דואג לדוד, הוא דואג לאחימץ. זה לא פרשנות שלי, הוא אומר, לא כדאי לך, היום זה לא יום בשורה, דוד לא יקבל את זה, לא כדאי לך לעשות את זה, הוא לא דואג לדוד, הוא דואג לאחימץ. רק שנייה, רק שנייה, אני רואה שכאן מתחיל מרד, אז אני מבקש לחזור לשלווה. אני חוזר ואומר, הקו המרכזי של העלילה הוא ההוראה של יואב לכושי ללכת, הכושי הולך, מבשר, דוד מבין מבשורתו של הכושי מה קרה, עולה אל השער, אל עליית השער וצועק את צעקתו. זה העלילה. הנושא הוא ללא ספק, הנושא של הסיפור הזה הוא המתח והניגוד בין דוד המלך לבין דוד האבא. אין ספק. זה סיפור בעצם שאומר לנו שבמאורעות כבירים לפעמים ההיבט האישי מאוד, ההיבט האינטימי ממש, הוא יותר חשוב ויותר מעניין מההיבט הציבורי הכללי. סיפור דומה לזה אנחנו מוצאים בספר שופטים ביחס סיפור על מלחמה שההיבט האישי המשפחתי הופך להיות המרכז. יפתח הגלעדי, יש מסע ומתן, הכל נראה כאילו הולך להיות כאן איזה, בסוף מתארים את המלחמה בפסוק וחצי, ואז מתברר שהכל חותר אל פרשת בת יפתח. והשמחה לניצחון הופכת את יפתח לאבל, כשמתברר לו שביתו יצאה לקראתו ראשונה. ואז כל הסיפור פתאום סוטה מהמהלך הלאומי הגדול, והופך להיות סיפור אישי משפחתי על יפתח וביתו. זה בדיוק מה שקורה גם פה. נדמה שאנחנו נמצאים באיזה אירוע לאומי, לא נדמה, אנחנו באמת באיזה אירוע לאומי דרמטי, ופתאום כל האירוע מתנקב אל אבלותו של דוד על בנו אבשלום. ומתברר שכל הניצחון והכל הופך להיות לאבל כבד של דוד, וממילא גם אנשיו עומדים נבוכים ולא יודעים מה לעשות. אז זה הנושא של הסיפור. אבל אני חוזר ואומר שכל פרשת אחימץ, הוויכוח בין אחימץ ליואב, אחר כך האריכות העצומה שמתארת את דוד, שהצופה אומר לו, אני רואה מישהו רץ, ודוד אומר, איש טוב, כל זה, זה כל כך לא אופייני לסיפור המקראי, ולכן אני אומר, בכל מקום שאתה מוצא תופעה כזאת, ופה היא חוזרת פעמיים, פעם אחת בהיקף מצומצם של 4 פסוקים ביחידה הקודמת, ופה בהיקף של כמה? 11 פסוקים. 11 פסוקים שניתן היה לדלג עליהם ולא לפגוע בחוט המרכזי של העלילה כהוא זה. כל מקום שאתה מוצא תופעה כזאת, היא אומרת דורשני. מה רוצה המקרא בעריכות הזאת? למה הוא מעריך את הסיפור ללא צורך לכאורה? איזה מטרה משרת הדבר? כן, בכל רם. ומה המציאות נותנת לנו?
המציאות אומרת שזה לא פשוט לכם
דוד. זה ברור.
לא, זה אומר שיש המתח הזה שבין לשמור על הבן שהוא האויב שלך, זה דבר שיש לו מציאות.
אוקיי.
יש לה איזשהו משהו שאתה פותן, שאם בן אולי זה משהו אחר, זה לא מאבק לחיים, זה מאבק לסיכון, זה מאבק לשיקום.
אז אנחנו נברר את זה עוד מעט, מה הוא חלם, גיטל.
הקטר של הסיפור הזה מעביר אלינו את החוויה של ההמתנה, וזה המתח שמתקבר ועולה, ואי אפשר, אם אתה משמיד לזה, אז אתה מופס לברית, ואז אין את כל ה...
אכן פרשנים מודרניים אחדים אומרים כדברייך שהמטרה של כל הקטע הזה זה ליצור מתח לקראת ההתפרצות של דוד, לא להגיע, זה, יש בזה משהו, אבל אני לא חושב שזה, זה לא מה שאני רוצה לומר בקיצור. אז בואו נתקדם הלאה. אם אתם, טוב, אנחנו יכולים להמשיך לדבר והשיעור ייגמר ואתם לא תדעו מה אני רוצה לומר. אז אם אתם רוצים, בבקשה. אני רוצה להגיד דברים חדים קטר, ואולי אפילו יהיו אנשים שזה לא יהיה נעים להם לשמוע. אין ספק בעיניי שהסיפור הזה על שני חלקיו שקראנו היום הוא סיפור שבאמת מציב דילמה או התנגשות בין שני אישים שנושאים ערכים שונים, ולא ייתכן שהקורא יקרא את הסיפורים האלה וישאר ניטרלי. אתה חייב להחליט, מה שלא היה לך במרד אבשלום עד היום. עד היום אמרנו אבשלום הוא האיש הרב, דוד הוא הצדיק, ואין בכלל התלבטות. בסיפורים האלה התנ"ך מציב אותך בפני דילמה, ואינך פטור מלהכריע בה. יואב ודוד ניצבים פה משני צידי מתרס, ואם אחד צודק אז השני טועה. אני מכיר את הנטייה האנושית לעשות פשרות, אבל לא תמיד הפשרות האלה צודקות. כאן אי אפשר לעשות פשרה. אם יואב צודק בהתנהגותו, במעשיו, בדברים שהוא אומר לדוד, אז יש כאן ביקורת חמורה על דוד. אנחנו מצטרפים לביקורת של יואב. אם דוד צודק בפקודה שהוא נתן וכו' וכו', אז יואב הוא פושע, עבריין, מורד במלכות. אי אפשר להישאר ניטרלי בסיפור הזה.
מה אומרים
חז"ל? לא אומרים. לא, זה מעניין. אז אנחנו לא רוצים להישאר ניטרליים, ואנחנו רוצים להגיד חד משמעית שהסיפור עצמו, אולי הנטייה שלנו גם, ואני לא יודע מה קדם למה, הסיפור בעד יואב. הסיפור בעד יואב, הוא לא נגמר? ברור שהוא לא נגמר. הוא שוכח, בדיוק ההפך. כשדוד מצווה על שלמה להרוג את יואב, הוא לא מזכיר את פרשת אבשלום באף מילה. הוא מזכיר את זה שיואב הרג את אבנר, שהרג את המסע, פה בסיפור המרד אבשלום, איננו מזכיר את הרגעת אבשלום, וזאת אחת ההוכחות שגם דוד מסכים, דוד עצמו מסכים לשיפוט שיואב צדק. את זה אני רוצה עכשיו לנסות להוכיח מכל השאלות ומכל מה שבנינו עד עכשיו. תראו, נחזור לפרק י"ח, אני מצטער, אין השתתפות עכשיו. נחזור לפרק י"ח. דוד במצב נפשי מסובך שאי אפשר לא לרחם עליו, ולכן הוא, אמרנו, הוא לא רוצה לצאת למלחמה הזאת, ולכן הוא מזמין לחץ והוא באמת נמנע מלצאת, הכל טוב ויפה. עכשיו דוד נושא נאום פרידה לחיילים שיוצאים להרג למענו. נאומים לפני צבא שיוצא למלחמה מוכרים, נאום כזה מוכר לנו מספר דברים. אתם זוכרים אולי מה הכהן, הכהן אומר לעם, כהן משוח מלחמה, מה הוא אומר לעם? אתם באים היום ללחם עם אויביכם. נו, לא, זה השוטרים. הכהן, מה הכהן אומר? אל תראו ואל אתם זוכרים. נאום שהוא מחזק את החיילים לקראת המלחמה, הוא אומר להם, תלחמו באומץ באויבים. על רקע הנאום הזה של הכהן הגדול, תראו את הנאום של דוד. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי למור, והוא לא עושה את זה באוהל הפיקוד כדי שרק שלושתם ישמעו. הוא עושה את זה כמו שכתוב מדגיש, כל העם שמעו. ומה יש לו לומר? לאט לי לנער לאבשלום. נער זה כינוי החיבה הקבוע של אבשלום. לאט לי לנער לאבשלום. עם זה הוא שולח את חייריו להילחם. זאת הפקודה, פקודת הקרב. לאט לי לנער לאבשלום. כבר פה צריך להגיד דברים ברורים, לא להסתתר מאחורי מליצות. בעולם המקראי מלחמה בין צבאות הייתה תלויה בקיומו של מלך, כמו בשחמט. היה מת והמלך נפל, המלחמה בטלה. כלומר, הצד שהמלך נפל חזר הביתה. סיפור כזה יש לנו אצל אחאב במלחמת רמות גלעד. ברגע שאחאב מת ותעבור הרינה במחנה וכולם חוזרים הביתה, אין יותר מלחמה. הצד שהמלך מת הפסיד. המשחק שחמט רק משקף את המנהג שהיה קיים בעולם ההוא, בעולם הקדום. משחק שחמט הוא משחק עתיק מאוד. כן. עכשיו, זאת הסיבה שבאותה מלחמה שמת אחאב, מלך ארם אמר לחייליו, אל תלחמו את קטון ואת גדול, כי אם את מלך ישראל לבדו. זאת אומרת, אני לא רוצה שאתם, אל תתעסקו, תתעסקו ישר בראש, במלך, כי זה יביא לנו את הניצחון. וזה באמת כך היה. אז מבחינה צבאית טהורה, מה שדוד היה צריך להגיד לאנשיו, תמצאו את אבשלום ותהרגו אותו ותמנעו מלחמת אחים. זה מה שהיה צריך לומר בעצם. אין לנו תביעה כזאת מדוד, כי זה באמת, אב לא יכול להגיד דבר כזה. אבל זאת הפקודה האמיתית שהייתה צריכה להינתן. כי המטרה של אבשלום במלחמה שלו, הרי הייתה בדיוק זאת. וזו הסיבה שאנשיו אומרים לדוד, לא תצא עמנו. הם לא אומרים לא תצא עמנו כי זה הבן שלך עומד מולך. הם אומרים לא תצא כי רוצים להרוג אותך, ואם יהרגו אותך, כל המלחמה הזאת טעמה בטל מבחינתנו. ההשתקפות של זה הייתה, אז אתם כן תהרגו את אבשלום, כי אם תהרגו את אבשלום, תשיגו ניצחון מהיר ויחסך דם. זה מה שבאמת היה צריך לומר פה. לא נבוא חשבון עם דוד שהוא לא אמר את זה. אי אפשר, הוא אבא. באמת, אבל להגיד באוזני כל העם, לתת פקודת מבצע, לאט לי לנער לאבשלום, הדבר הזה הוא קשה כגידים. ועכשיו, התנ"ך בא, הסיפור בא, ומלמד אותנו מה הבלבול שזרה דוד בחייליו. והמבולבל שמדגים לנו את המבוכה המוסרית זה אותו חייל, אותו חייל שמתווכח עם יואב. החייל הזה ממלא את חובתו, הוא בא ואומר ליואב, ראיתי את אבשלום תלוי בשערו. אז יואב אומר לו, נו וראית, איפה אנחנו? הנה ראית את אבשלום תלוי ב... כן, הוא אומר, ויאמר המגיד לו, והנה ראית, מה זה עוזר לי שראית? ומדוע לא יקיטו שם ארצה ועליי לתת לך עשרה כסף חגורה אחת? שמעתם שר צבא שאומר, אם היית הורג את נסראללה, היית מקבל פרס? מי צריך פרסים? זה שאיפתו של כל חייל להרוג אותו. צריך להציע, אבל החייל מבולבל, אז יואב מנסה לחזק אותו, אומר, היית צריך להרוג אותו, ואם היית עושה את זה, הייתי נותן לך פרס כספי, ניכר. כבר פה אתה רואה את האינורמליות של המלחמה הזאת, את הבלתי יומן. האיש הזה משקף את מה שדוד עשה לצבאו. ויאמר האיש של יואב, ולו אנוכי שוקל על כפי 1,000 כסף לא אשלח ידי אל בן המלך. כי באוזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי למור, שמרו מי, בניו ואבשלום. אתה אומר, וואו, חייל ממושמע, הוא שמע את הפקודה של המלך, והוא אין חוכמה. מה שהמלך אמר צריך לבצע. אבל הוא לא גמר את הנאום שלו. או עשיתי בנפשי שקר, מה השקר שהוא יעשה בנפשו? שהוא יהרוג את אבשלום ויתעלם מזה שהוא שמע את פקודת המלך, וכל דבר לא ייכחד מן המלך, המלך יש לו, יגיע אליי, ואתה תתייצב מנגד, ואני אהיה שין ג' שישלם את המחיר. תראו איזה הבדל בין שני הטעמים שהוא נותן. טעם ראשון הוא טעם של כביכול איזה משמעת נאמנה של אזרח לפקודת מלכו. הטעם השני אומר, אתה בעצם צודק, אבל אני הייתי משלם את המחיר, לא רוצה. זה טעם מאיזה סוג? תועלתני, כן? תועלת אישית, הוא לא רוצה להסתבך. זה כל כך מראה לכם את המצב. אדם, מלך שולח חיילים לשדה הקרב, ומבלבל את עולמם. החייל המבולבל הזה משקף את התוצאה של מה שדוד פקד על אנשיו. ואז מבין יואב ש... יואב גם מבולבל אגב. למה יואב כל כך הציע לו פרס? כי יואב מאוד רוצה באמת שהש"ג יעשה את התפקיד ולא הוא. אבל כשהוא רואה שהש"ג לא רוצה לעשות את תפקידו, זאת אומרת, טוב, זה לא מכובד שאני אתחנן לפניך. הולך, ובמו ידיו תוקע שלושה שבטים בליבו של אבשלום. עכשיו, האם יואב צדק במה שהוא עשה? התשובה היא, כן. זה מה שהוא היה צריך לעשות. אולי הוא לא צדק בזה שהוא ניסה לשלוח איש פשוט, והוא היה צריך מיד לעשות את זה. אבל זה מה שהוא היה צריך לעשות. למה? כי מיד כתוצאה מהריגתו של אבשלום, מה נאמר? מה נאמר? ויתקע יואב, ויתקע, פסוק תזיים, ויתקע יואב בשופר, וישוב העם. מי זה העם? אנשי דוד, נרדוף אחרי ישראל, אנשי אבשלום, כי חסך יואב את העם. מה הוא חסך את העם? שזה... מלרדוף אחרי הנסים, אחרי החיילים שנסו, מצבא ישראל. ולמה הוא חסך? כי זה אותו עם, רבותיי. זה אחים. זאת מלחמת אחים. במי תלויה מלחמת האחים הזאת? בקיומו של אבשלום. הריגת אבשלום מאפשרת לתקוע בשופר לאות לסיום המלחמה ולחסוך שפיכות דמים של מלחמת אחים. וזה מה שעשה יואב. הכתוב מעיד עליו, כי חסך יואב את העם. פרשנים מרחדים אומרים, רגע, אז למה הוא היה יכול לאחד את הכל? לא להרוג את אבשלום, אלא לקחת אותו בשבי, וגם ככה המלחמה הייתה מסתיימת. אז משהו דומה, נכון. אבל אני אגיד את זה יותר מתאים לימינו. ישראל עכשיו יצאה למבצע צבאי, לא בגלל חיילים שנהרגו בגבול הצפון, אלא בגלל שבויים שנחטפו. והמטרה הרשמית של המבצע, אני לא יודע אם זה לשחרר אותם. לקחת אדם כמו אבשלום בשבי, זה לא יפסיק את המלחמה. להפך, זה יעניק מוטיבציה יתרה לאנשיו לנסות לפדות, לשחרר את יואב מהשבי. אבל כשאבשלום נהרג, יותר שברו את הכלים ולא משחקים. עכשיו אנחנו עוברים ליחידה הסיפורית השנייה בחוסר הזמן שנשאר לנו. גם, אז אם כן, ענינו על האריכות הראשונה. האריכות הראשונה נועדה בעצם להראות את המבוכה המוסרית שדוד גרם לאנשיו, ובכך לרמוז לביקורת על דוד. עכשיו אנחנו עוברים ליחידה השנייה, אותו דבר. אחימץ הוא החייל הנאמן, הישר, שרוצה לבשר למלכו בשורה טובה. יואב, שמכיר את דוד, אומר לו, תשמע, לא היום, אל תבשר, זה לא יקרה. אחימץ לא מוכן במותר. מה? הזכות לבשר על הניצחון? הרי אנחנו כבר חודשים מתענים מהשלום המנובל הזה. איך לא אני אבשר לדוד את בשורת הניצחון? והוא לא מעלה על הדעת את המורכבות ואת הבעייתיות של דוד. הולך לבשר לדוד, אבל כיוון שהוא אינטליגנט, אז מה שהוא לא הבין בדרך הקלה, הוא מבין בדרך הקשה. דוד לא מתעניין בכלל בשאלה מה קרה. השאלה של דוד היחידה, שלום לנער לאבשלום? זה מה שמעניין את דוד. לא אם חייליו ניצחו, כלום. שלום לנער לאבשלום? ברגע זה אחימץ נופל לאסימון. הוא מבין את מה שיואב אמר לו. הוא מבין שהוא עשה מקח טעות כשהוא רץ, ואז הוא עונה את התשובה המבולבלת שלו. יואב היה חכם, ידע מראש שזה מה שיקרה, ולכן לא רוצה שהחימץ ילך. הקושי לא הבין את זה גם עכשיו. וכשהמלך שואל אותו, שלום לנער, שלום, אז הוא עונה, לא, שלום מת, תשמח. כלומר, יש לנו כאן שלוש דרגות. יואב שמראש יודע שזה לא יהיה טוב לדוד לשמוע את הבשורה, החימץ שצריך לעשות את זה ואז הוא מבין את זה, והקושי שלא מבין את זה גם אחר כך. כל הקטע הארוך הזה מתאר שוב את הבלבול המוסרי שגרם דוד לטובי אנשיו. אחימץ הוא מהאנשים שמסרו את נפשם למענו של דוד, והוא לא מסוגל להבין מה שיואב כן מבין, את הבעייתיות. כי הוא אומר, הרי המלך שלח אותנו למענו, למען הצלת כיסאו, הוא שלח אותנו להרג במלחמה. העולה על הדעת שהניצחון לא ישמח אותו? לא עולה על הדעת, אבל זה באמת מה שקורה. עכשיו יש כאן, בתמונה הארוכה הזאת יש עוד משהו. בנקודה שהמספר עובר לנקודת תצפית של דוד, אתה רואה שגם דוד מבולבל ולא יודע מה הוא רוצה, או שהוא רוצה דבר בלתי אפשרי. מה רוצה דוד? הוא רוצה לשמוע בשורה טובה. איזה בשורה טובה הוא רוצה לשמוע? מהי הבשורה הטובה? בשורה טובה שישראל ניצחו גוררת בהכרח את מותו של אבשלום. הוא מנסה לשכנע את עצמו, איש טוב זה ואל בשורה טובה יבוא. אבל מהי הבשורה שאתה מחכה לה, דוד? הכל טבוע בחותם הבלבול הפסיכולוגי והמוסרי בסיפור הארוך הזה. אין לנו ביקורת על תגובתו של דוד בהמשך. אף אחד מאיתנו לא התנסה במצבו של דוד, ואני מאחל לעצמנו שלא נתנסה אף פעם. ולכן קשה לבוא נגדו. מה שההתנהגות של דוד בשומעו את הבשורה רק מעוררת רחמים עמוקים על דוד. אבל כאשר בא יואב ואומר לדוד, התוצאה של ההתנהגות של דוד היא בלתי נמנעת, אי אפשר להתעלם מזה. העם שמסר את נפשו, שיצא להילחם ולסכן את חייו, חוזר העירה, וכשהם שומעים, הם פעלו למען דוד והם ניצחו למען דוד, וכשהם חוזרים אומרים להם, דוד בכלל מתאבל, והם חוזרים לעיר כנחלמים, כאילו הם הפסידו במערכה, בעוד שבאמת הם ניצחו במערכה. זה עוול גדול לאנשים שפעלו למענך. מי אומר את זה? יואב. מעטים הנאומים הצודקים בתנ"ך כמו הנאום הזה של יואב. יואב בא ואומר, והוא אומר את זה בסגנון תוקפני, מכיוון שהמצב הנפשי של דוד הוא קרוב למה שאנחנו מכנים הלם, וכדי להוציא אדם ממצב כזה יש צורך בפעולה מאוד מאוד אלימה, פיזית או רוחנית. אז נגיד תודה שיואב לא פועל פה פיזית אלא רק באופן במילי. ובאמת הוא מצליח להוציא את דוד מההלם, ובעצם דוד מודה לצדקתו של יואב בזה שהוא עושה את מה שיואב אומר לו. יואב יוצא מהסיפור הזה כדמות פשוט גבוהה. יש קצת ביקורת על יואב שהוא לא הרג את אבשלום מיד אלא ניסה לשלוח את האיש ההוא, אבל יואב גם יודע מה צריך לעשות וגם מבין מה תהיה המשמעות של מה שצריך היה לעשות ביחס לדוד. כשהוא אומר לאחימץ, כי בן המלך מת, לא, זה לא יום בשורה לדוד. הוא מבין, אבל הוא לא מוכן לקבל את ההתנהגות של דוד בגלל הנזקים המוסריים והמעשיים שההתנהגות הזאת גורמת. ואכן דוד מקבל את הדברים, יושב ככה בחולשה והעם עובר לפני דוד כדי כביכול לקבל את ברכתו על הניצחון. לפי עניות דעתי הסיפור הזה אומנם מציב דילמה מוסרית, אבל הוא מכוון את הקורא באמצעים שונים כיצד עליו להכריע את הדילמה הזאת.